בואי נגיד שלום לדוקטור שרון אלרועי, ראש שירותי בריאות הציבור, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, כן.
מה מצבנו הבוקר?
המצב לא פשוט, מצב של תחלואה הולכת ועולה. לא הייתי מתעודדת ממספר המאומתים של אתמול, זה נובע מחוסר ביצוע בדיקות במהלך החג. אנחנו רואים שבנתונים של אתמול יש C באחוז המאומתים מכלל הבדיקות, שהוא מעל 13%, זה מספר שלא ראינו אותו, זה מעיד על תחלואה חבויה מאוד משמעותית.
קבינט הקורונה התכנס היום ב-12 בצהריים, אני טועה, כדי להחליט האם בעקבות מה שאת מתארת, להחמיר עוד יותר את הוראות הסגר ולצמצם עוד יותר את הפעילות הכלכלית. איזה עמדה של הדרג המקצועי תביאו? מה ההחלטה? על מה תמליצו?
אנחנו ממליצים בשלב הזה להישאר כרגע עם ההחלטות שדיברנו על ההגבלות ולראות את היענות של האוכלוסייה לדבר הזה. יש כל מיני מדדים שאפשר לראות היענות האוכלוסייה. אנחנו לא יכולים לחכות לראות את ההשפעה על התחלואה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו נראה את האפקט בעוד 10-14 יום, כך שזה לא יעזור לראות בימים הקרובים את שיעורי התחלואה שבטוח יעלו, אבל כן אפשר לראות את מידת המוביליות של אנשים בתקופה הזאת, ואם אנחנו נראה שהיא לא יורדת מספיק, צריך יהיה בהחלט לעשות עוד הגבלות.
כלומר, את באה ואת אומרת הדבר הבא, זה לא שנסתכל על נתוני התחלואה של היום יומיים האחרונים או הבאים, כי זה לא המדד, אנחנו צריכים לחכות את אותם 14 יום, אבל נסתכל על מידת שיתוף הפעולה של האנשים עם הסגר, מה זה מידת המוביליות? כמה הם נעים ממקום למקום? ואם נראה שהיא לא מספיק...
יש מדדים. נכון, אז יש מדדים שאנחנו יודעים.
איך מודדים את זה? זה דבר חדש?
מודדים את זה לפי, עשו את זה גם בסגר הקודם, עושים את זה במקומות שונים בעולם.
ספרי לנו איך זה עובד.
מסתכלים לראות עד כמה, יש כל מיני שיטות לראות מוביליות של אנשים, בין אם שימוש בכרטיסי אשראי, בין אם שימוש בטלפונים ניידים, וכולי, יש את זה, אפשר לראות את זה בכל מיני אתרים. זה לא משהו שהוא חדש, זה לא משהו שפוגע אגב בפרטיות, אם יש אנשים שזה מקפיץ להם את האוזניים, זה לא דברים שמזוהים, אלא פשוט לראות תנועתיות של אוכלוסייה. אנחנו יודעים שבסגר הקודם, כשהיה סגר יותר הרמטי, המוביליות של אנשים ירדה ל-60% ממה שהיה לפני זה בערך, ואנחנו ראינו את התוצאות מבחינת מקדם ההדבקה. אנחנו יודעים שהסגר עכשיו הוא פחות הרמטי מקודם, כן מאפשרים לאנשים לצאת לעבודה, כן מאפשרים לעשות פעילות ספורט, ולכן אנחנו צריכים לראות את האפקט של זה על המוביליות. אם אנחנו נראה שזה, המוביליות לא מספיק השתנתה ביחס לתקופה לפני ההגבלות, אז אנחנו נצטרך גם להחמיר את ההגבלות.
מתי? כבר בימים הקרובים?
את זה אפשר יהיה לראות תוך מספר ימים, כן. זה בדיוק הזמן להסתכל על זה.
עוד לפני יום הכיפורים?
אנחנו צריכים לראות את זה במהלך הימים הקרובים. כשאנחנו הסתכלנו על הנתון הזה אתמול, על המוביליות של האוכלוסייה בזמן החג, היא הייתה מאוד נמוכה, אבל אנחנו יודעים שהחג לא מייצג את שבוע העבודה הרגיל. ולכן אנחנו צריכים לראות לפחות שבוע שאנחנו רואים מה הפעילות הרגילה אליה חזר המשק, ומזה לנסות להבין עד כמה יש סיכוי שנוריד את מקדם ההדבקה.
כלומר, בעצם מה שאת באה ואת אומרת שלא בטוח שהתקבלו החלטות היום?
החלטות לא מתקבלות על ידי שירותי בריאות הציבור.
לא, בוודאי, אני מבינה, כן,
אבל... אז הקבינט יכול לקבל כל מיני החלטות. אנחנו, יש...
ההמלצה שלכם, אבל ההמלצה שלכם של הדרג המקצועי היא להישאר בינתיים עם מידת ההגבלות הנוכחיות ולחכות עד סוף השבוע כדי לבדוק את מידת המוביליות של האזרחים ובעצם את מידת ההיענות לסגר, ואם אנחנו רואים, אני פשוט נסה להבין את מה שאת אומרת, ואם אנחנו רואים שאין היענות לסגר ואין שיתוף פעולה, להחמיר את ההגבלות?
את מבינה מצוין, בדיוק.
כלומר, דוקטור אלרועי, אם עד עכשיו דיברנו על כך שגורמי מקצוע וגם שר הבריאות המליצו להחמיר את המגבלות, הדבר הוא לא חותך ברמה הזאת, אלא באמת יש איזשהו רצון להמתין ולראות מה קורה, אם אנחנו מבינות נכון את הכוונה שלך.
ההגבלות נכנסו לתוקף ביום שישי. אנחנו צריכים להמתין קצת לראות את ההשפעה, אני מדגישה שוב כדי שלא יהיה, לא יהיה חוסר הבנה. ההשפעה לא תהיה בימים הקרובים על נתוני התחלואה. מי שיחלה בימים הקרובים זה מי שנדבק לפני 10 ימים. כך שאנחנו לא יכולים לצפות, אנחנו יודעים ששיעורי התחלואה שאנחנו רואים בפועל, גם שהם מאומתים וגם של חולים קשים, עוד ילכו ויעלו. כי זה ייקח זמן עד שאנחנו נראה את ההשפעה של ההגבלות. אבל אנחנו כן יכולים במדדים אחרים, כמו מדדי המוביליות, לראות אם יש השפעה מבחינת ההגבלות על כמה יש תנודתיות של האוכלוסייה. ויש קשר בין מידת התנודתיות לבין מקדם ההכפלה וההדבקה שיש שבוע, 10 ימים, שבועיים אחר כך.
אוקיי, ובלי קשר לעניין הזה, האם בעינייך, מבחינה אפידמיולוגיות, נכון לאפשר את מתווה התפילות הקיים היום, גם ביום הכיפורים, ולאפשר למאות או אולי אלפי אנשים להתכנס בתוך חללים סגורים למשך שעות ארוכות?
אז אני אומר עכשיו מה שאני אומרת לכל אורך התקופה. מבחינת העמדה המקצועית שלי, אני הצעתי שמתווה התפילות יהיה יותר מצומצם ממה שהוא היה, ויחלל בתוך המגבלות של 10 בפנים, 20 בחוץ, כמו שיש לנו בכל אזור אדום שהוא. בתוך השיקולים של איך בסוף נסגר מתווה התפילות, נכנסים שיקולים שונים, כמו הרצון של הרבה מאוד אנשים ישראלים, לא רק חרדים ולא רק דתיים, לפקוד את בתי הכנסת בחגי תשרי. מבחינת העמדה המקצועית, אנחנו יודעים שהתקהלויות במקומות סגורים הם יותר מסוכנים, בטח לשעות ארוכות, ולכן גם אם כרגע במתווה התפילות זה מותר, אני מציעה לכולם לא להשתמש בזה ולהתפלל בחוץ.
מעשית, השאלה שהרבה מאוד אנשים, סליחה באמת על הירידה לפרטים הקטנים, האם מותר יהיה ביום הכיפורים לרכב על אופניים מעבר לקילומטר מהבית?
מבחינה מעשית כן, אפשר יהיה, לרכב על אופניים זה ספורט, אז אפשר יהיה לרכב על אופניים, אבל שוב, הדגש הוא לא האופניים בעיניי, הדגש הוא ההתקהלויות. אם אנחנו נראה ביום כיפור התקהלויות של ילדים שרוכבים ביחד על אופניים, אבל אז עוצרים, ועשרות של ילדים נמצאים ביחד, אז הרי לא השגנו את המטרה. הבעיה היא לא רכיבת האופניים, הבעיה היא מניעת ההתקהלויות.
כלומר, את אומרת, סבבה, תרחבו, תיסעו על אופניים בקבוצות של 2, 3, 4 גג. רצוי, ילדים שמסתובבים אחד עם השני כל הזמן. אוקיי, בואי נחזור לתמונה הגדולה יותר.
שנייה, בוא נדייק. ספורט יחידני אתה עושה עם מישהו שהוא מתוך הבית שלך. זאת אומרת, ילד עם הורה או ילד עם אח. לא ילדים שונים מבתים שונים שעכשיו מתחילים לרכב ביחד על אופניים.
אבל הם במילא פוגשים אחד את השני אחרי צהריים בגינה, יענה לך ההורה הממוצע. הם צריכים אנשים, ילדים לשחק איתם, הם פוגשים אותם.
אני מבינה.
זה צורך נפשי.
צריכים להבין, מבינה מאוד. יש לי 4 ילדים, מבינה את הצורך הנפשי לפגוש.
הם לא פוגשים חברים ילדים. עכשיו, הילדים שלך?
הילדים שלי פוגשים את החברים שלהם בזום עכשיו, כן.
ולא יראו אף אחד כל התקופה הזאת?
הם נמצאים בבית ופוגשים את החברים שלהם בזום.
וזה מה שאת אומרת גם להורים אחרים?
זה מה שאני אומרת לכולם. אנחנו בתקופה קריטית. המצב הזה שבו אנחנו מתקהלים ונפגשים הוא מצב לא טוב. אנחנו צריכים להוריד את שיעורי התחלואה בצורה משמעותית. אז כן, בשבועות הקרובים לנסות להפחית את זה.
אוקיי, עכשיו...
הילדים של ימינו רגילים מאוד למסכים ויודעים היטב איך להשתמש, כולל הילד שלי בן 6, ומייצרים זומים אחד עם השני. הקשרים האלה הם חשובים מאוד לנסות להפחית מפגשים שהם מפגשים פרונטניים.
כן, טוב, אבל הנזק פסיכולוגי שיגרם לדור הזה, אנחנו עוד נדון עוד שנים אחרי זה, אבל לא משנה. בואי נחזור לתמונה הגדולה יותר. את בעצמך אומרת שהתמונה של התחלואה היא איומה, היא קשה מאוד. למה אף אחד במשרד הבריאות לא נעמד על הרגליים וצעק כבר לפני 3 שבועות, לא עכשיו, ב-22 בספטמבר, תסגרו לפני שיהיה פה אסון? למה הייתם כל כך מנומסים?
אני לא חושבת שהיינו מנומסים. אנחנו הסתכלנו על הנתונים של התחלואה בצורה מאוד קפדנית. הסתכלנו על המשמעות של כל צעד בצורה מאוד אחראית. וניסינו להרים את הדגלים כשצריך היה להרים את הדגלים, וגם עכשיו שאנחנו מרימים את הדגל, יש אנשים שמגישים עתירה לבגץ ואומרים, לא צריך בכלל שום סגר, זה פייק, זה מחלה פייק. אז אני אומרת, אנחנו לא קופצים בצורה מהירה לסגור את המשק, כי אנחנו מבינים את המשמעויות הכלכליות, החברתיות, הנפשיות של הסגרים האלה. ומצד שני, אנחנו גם לא מתמהמהים כשאנחנו חושבים שצריך לעשות את הצעד, וגם כשהיה צריך לסגור את מערכת החינוך, עשינו את זה, וגם כשהיה צריך להתעקש על הדבר הזה, התעקשנו. אז אני חושבת שאנחנו פשוט פועלים בצורה אחראית.
את לא חושבת שהייתם צריכים להשמיע קול הרבה יותר חזק וברור לפני 3 ו-4 שבועות, ואולי כבר במהלך אוגוסט, כדי שלא נגיע למצב הזה שבו אנחנו מעל ל-1,200 מתים מקורונה, רגע לפני ה-800 של אי ספיקה של החולים במצב קשה, מחלקות קורונה נסגרות ונפתחות השכם והערב, את יודעת, כי אין מספיק כוח אדם בשביל לטפל בהם?
אנחנו עברנו פאזה, ניסינו לעבור פאזה, לפאזה שהיא דיפרנציאלית, להסתכל על המדינה בצורה של שיעורי תחלואה שהם שונים ממקום למקום, ולכוון את הפעולות.
אבל כבר בתחילת ספטמבר את ראית, את כבר בתחילת ספטמבר ראיתם שזה לא עובד, שהמדינה הזאת לא מסוגלת לעמוד בזה. הרי בתחילת ספטמבר את ידעת, ופרופסור גמזו, אתם ידעתם, כי אתם מבינים את המחלה הזאת מספיק טוב, ידעתם איך תראה תמונת התחלואה והמתים באמצע החודש.
לא, צריך גם להגיד, קרן, אנחנו רואים ששיעור התחלואה קשה, ככה גם לפי הדוח של אמן היום, השיעור הזה עלה בכ-50% רק מתחילת החודש, כלומר, יש עלייה
לא,
מאוד
מאוד משמעותית. אבל מה שאני אומרת זה משהו אחר. אני אומרת שדוקטור אלרועי ופרופסור גמזו, שמכירים את המחלה להערכתי באמת מאוד מאוד טוב עכשיו, ידעתם בתחילת החודש שאנחנו נהיה במצב הזה באמצעו, או שלושת רבעי אל תוכו, ידעתם הרי.
אני אומרת עוד פעם.
השתיקה הזאת שלך אומרת שאת לא רוצה להגיד לי כן, את צודקת, לא הייתה לנו ברירה, כן, את צודקת.
אולי לענות במקומה, קרן, את יודעת, מכיוון שצריך להגיד שכשיש מגבלות שמוטלות על הציבור, הציבור גם צריך לענות, והדבר לא פשוט. חגי תשרי, אנחנו יודעים את ההתנגדויות האלה ואחרות, לא רק מהבחינה של החגים למגבלות שיוטלו, וגם צריך להגיד ולשאול לגבי מערך הבדיקות שצריך להיות מוכן ברגע שיוצאים, הרי שמענו שגם זה פקטור, כלומר הוא צריך להיות מוכן ועומד ויעיל ברגע שהסגר כבר לקראת יציאה.
אתם עונות כל כך טוב, בלעדיי אני פשוט יכולה לשבת ולהקשיב.
לשאלה אם את מסכימה עם מה שאנחנו אומרות.
אני מאוד מסכימה עם מה שדקלה אמרה, זה אחד הדברים. אני חושבת שקודם כל יש משמעות גם לאמירות שלנו, ויש משמעות לא פחותה גם להחלטות של הקבינט ושל הממשלה, והחלטות אחר כך שיכולות להרחיב חלק מההגבלות שאנחנו שמנו שקורות בכנסת. בסדר? אז כל הדבר הזה, שיש אמירות מקצועיות, ועל האמירות המקצועיות נוספות עוד כמה טוויסטים בעלילה, מה שנקרא. אני מזכירה לכם שאנחנו לאור הרמזור רצינו להיכנס לסגר מלא בערים אדומות, וכמו שאתם יודעים, הדבר הזה לא יצא לפועל. מזכירה שבדיוק כמו שדקלה אמרה, ההנחיות שאנחנו נותנים לציבור מחייבות גם הענות של הציבור, ואם היו במהלך כל אוגוסט הנחיות לא להתקהל, והיו חתונות של אלפים ואנשים, מאות של אנשים בבריכות של בתי מלון, וראינו כולנו את התמונות, אז אני לא חושבת שזה משהו שתלוי רק בהנחיות האלה. אבל הנקודה החשובה היא באמת הקטע גם של קטיעת שרשרות ההדבקה, שאין יעילות להיכנס לסגר. אנחנו יודעים שהסגר הזה הוא צעד טקטי, הוא צעד זמני. אתה לא יכול להיות בסגר, סגר הוא לא פתרון. וכשאתה יוצא מהסגר, אתה צריך שתהיה לך מערכת טובה כדי לתפוס כל ניצוץ שרק מתחיל לבעור ולחבות אותו. ולכן אין טעם להיכנס לסגר מאוד מוקדם כשאין לך את היכולת הזאת, כי אתה יכול להיות בסגר מספר שבועות, ואחריו אתה צריך להיות ממש מוכן להקות בכל מקום שבו יש עלייה של שיעורי התחלואה.
אוקיי, ברור לך את רגע שנייה.
איך זה יכול להיות שעד עכשיו אין לנו את המערך הזה שהוא עומד ויעיל ומוכן? 7 חודשים לתוך המשבר.
אז קודם כל המערך הזה קיים, הוא לא מיטבי כרגע, בטח לא לטפל ב-5,000 ומעלה אנשים שמאומתים מדי יום. אבל המערך הזה מבוסס והלך ונבנה לאורך הזמן. אפשר להתווכח האם אפשר היה לגייס סלקטורים וסטודנטים לא ביולי אלא ביוני. על זה אפשר לדבר, אבל זה מה שנקרא water under the bridge. אני אין טעם להסתכל על זה כרגע.
ואני רק אגיד שרק אתמול דובר צהל הוציא הודעה שבתום עבודת מטה שבוצעה בהובלת סגן הרמטכ"ל, הוחלט על הקמת יחידת אלה לחקירות אפידמיולוגיות, שמשימת היחידה להרחיב את מערך חקירות אפידמיולוגיות תחת המפקדה המשימתית אלון בפיקוד העורף.
זה הכל, אני מבינה, זה קצת מבלבל כל הסיפור הזה, הכל הוא תחת פיקוח ובקרה של בריאות הציבור. למעשה יש 300 חיילים שכרגע נמצאים בפיקוד העורף ועושים תחקירים אחרי שהם עברו הכשרה של בריאות הציבור. החיילים האלה צריכים לסיים את תפקידם, ולכן במקומם מגייסים חיילים אחרים, ובנוסף מגבירים את הכוח הזה בעוד 400 חיילים. כל הדבר הזה הוא חלק מבניית הכוח. זה לא שסגן הרמטכ"ל כרגע יצר
איזושהי יחידה
שלא קשורה לכלום.
דוקטור אלרועי, בראיון לחדשות 12 אמרת את הדברים הבאים. אני חייבת להגיד שבתור ישראלית ציונית ממש קשה לי לראות את ההפגנות האלה עם דגלי ישראל וחוסר ההבנה של האנשים שהם מצד אחד מנופפים את דגל ישראל ומצד שני עושים בדיוק את מה שפוגע בעם כרגע. אני רוצה לשאול אותך, אם את לא מצטערת על האמירה הזאת, אם את, שאת יודעת, פגעה באלפי, אם לא עשרות אלפי ישראלים, מזדהים עם ההפגנות האלה ורואים בהם את המעשה הציוני.
אני לא מצטערת על האמירה הזאת. אני חושבת שהבעיה היא לא תוכן ההפגנה. הבעיה היא צורת ההפגנה. אני ראיתי יום אחר, לאחר מכן, שנסעתי לראיון בערוץ 11, ראיתי מפגינים ברחוב עם דגלי ישראל, עומדים במרחקים של 2 מטר אחד מהשני, עם מסכות, מפגינים על אותו תוכן. וזה היה בעיניי...
כן, אבל השאלה שלי אחרת לגמרי.
וראוי. העניין הוא לא תוכן ההפגנה. ההתבטאות שלי היא התבטאות מקצועית.
סליחה, דוקטור אלראי, ולכן אני שואלת אותך, אם מכיוון שההתבטאות שלך היא מקצועית, אולי זה לא נכון להכניס את עניין הציונות לכך, מה זה רלוונטי למאבק בקורונה? הנגיף לא מבחין בזיהוי האידיאולוגי של המפגין. אפשר להגיד, בתור אזרחית, אני חושבת שזה גרוע. מה קשור עניין הציונית לפה?
כי אני חושבת שהדבר הזה פוגע כרגע במדינת ישראל. כשיש אנשים שבאופן הפגנתי נמצאים בהפגנות בצורה לא בטוחה. אני לא מדברת על התוכן של ההפגנה. כל אחד יכול להפגין במה שהוא מאמין בו. אבל צורת ההפגנה היא לא בטוחה. והדבר הזה מעודד עוד אנשים שמסתכלים בטלוויזיה ואומרים, הנה הם יכולים, אז אני יכול גם. הדבר הזה, ההתנהגות הלא בטוחה הזאת, כשאנחנו לפני דקה דיברנו על שיעורי תחלואה שהולכים ועולים, אנשים, הכפלה של כמות המתים, הכפלה של כמות החולים הקשים, בעיניי זה מצב שפוגע. באזרחי מדינת ישראל.
אני לא חולקת איתך שזה פוגע...
אני לא מדברת על התוכן, על מה...
אני לא חולקת איתך שזה פוגע באזרחי מדינת ישראל. אני פשוט שואלת על עניין ההכנסה של הזיהוי האידיאולוגי. האם הוא נכון להעביר אותו? כשאת מנסה להעביר מסר שהוא מקצועי.
מדינת ישראל כרגע נפגעת ממחלה ונמצאת במשבר מאוד עמוק. לעשות פעולות שהן פעולות שמחמירות את המשבר הזה, בין אם בצורה תקשורתית ובין אם זה בצורה בריאותית כי עושים משהו שהוא מסוכן, ובמקביל לנופף בדגל המדינה, בעיניי זה משהו שקשה לי לראות אותו. זה הכל.
ואת מבינה שפגעת בכך באנשים שמבחינתם מה שהם עושים, אני יכולה להסכים איתך שמבחינה בריאותית מה שהם עושים הוא פסול לחלוטין, אבל את מבינה שפגעת באנשים אחרים בכך?
אני אגיד שוב פעם, אנשים צריכים, יכולים לעשות בדיוק את אותה מחאה, בדיוק את אותה הפגנה, בדיוק את אותו ניפוף הדגל, על אותם תכנים, רק בצורה בטוחה. זה הכל. לי קשה לראות במצב המשבר הבריאותי שאנחנו נמצאים בו, לראות אנשים שבצורה גלויה עושים בצורה מכוונת.
מכוונת?
מכוונת. סעודות,
את חושבת שכוונתם...
התקלויות, ללא מסכות. ולהגיד שהדבר הזה הוא טוב למדינת ישראל.
כן, לא, אבל טוב, אנחנו פה מחדדים, אני לא אמשיך להתעכב על זה. ואני לא אשוב, ולא אשוב אשאל מה הקשר בין האמירה הבריאותית לבין ההגדרה ולבין ההכנסה של עצמך כישראלי ציונית, כי זה לא קשור. זה פשוט לא קשור. יש אנשים ישראלים שלא מגדירים את עצמם כציונים, שחושבים שההפגנות האלה מזעזעות. העניין של הציונות לא רלוונטי לכאן. והוא מרחיק ציבורים אחרים. אתמול דווח שאחד מיועציו של ראש הממשלה הפר את הנחיות הבידוד כדי להגיע להפגנה בירושלים. וזה אחרי שהיועץ אחר של ראש הממשלה הפר פעמיים את הוראות הבידוד, וזה אחרי שהם קיבלו בידוד מקוצר, למרות שכל מי שחוזר ממדינה אדומה צריך בידוד של 14 יום. אני לא רוצה להתעסק באנשים, אפילו לא אזכיר את שמם. יש תחושה אצל חלקים בציבור שהבכירים, המקורבים, אלה שקרובים לצלחת, עושים כל מה שהם יכולים כדי להתחמק מציאות להנחיות.
אז אני אבהיר. קודם כל, אף אחד לא קיבל בידוד מקוצר. אם הם כבר קיבלו משהו, זה היה החמרה מהחלטה על בידוד רגיל. ואני אבהיר.
מה זאת אומרת? גנץ עכשיו שחוזר מארצות הברית, הוא גם מקבל בידוד מקוצר.
אני אסביר. אין כזה דבר בידוד מקוצר. בידוד הוא בידוד, הוא 14 יום. אין כזה דבר בידוד מקוצר.
אז למה הם היו רק 5 ימים?
כשאנשים בעלי מקצוע נוסעים מתוקף תפקידם, יש מתווה מסוים, זה קיים גם בכדורגלנים, זה לא נבנה למשלחת ראש הממשלה, שבו כל המשלחת הזאת יוצאת כקפסולה, יש לה מינימום אינטראקציות עם האוכלוסייה המקומית, חוזרת כקפסולה לזמן מאוד מאוד קצר, ובמתווה כזה, אני יכולה לפרט גם מה זה אומר מינימום אינטראקציה, אבל במתווה כזה אתה לא צריך בידוד בכלל. בסדר? עכשיו, מה שאנחנו ראינו בתמונות, וכל עם ישראל ראה, הוא עלה חשד שלא עמדו במתווה שבו, שעליו נסגר, ולכן התחלנו בחקירה אפידמיולוגית, ומתוך החקירה הזאת עלו 27 שמות של אנשים שבאמת לא עמדו במתווה, ולכן הם הונחו לבידוד של 14 יום, בידוד 14 יום, כמו כל האזרחים. כך שאין משהו שהוא מקוצר. בגלל שהיו אירועים של דיווחים על חולים מאומתים בבית הלבן, ולאור הרגישות של המשלחת, האנשים שלא היו מחויבים בבידוד, נאמר להם להיכנס לבידוד לחמישה ימים רק כדי לוודא עם בדיקות PCR שלא מישהו נדבק. זה היה החמרה. זה לא היה הקלה. זה היה החמרה. האנשים האלה שיצאו אחרי חמישה ימים, זה אנשים שעמדו במתווה ולא היו אמורים להיות בבידוד בכלל. אז זו הייתה החמרה בגלל אופי המשלחת ובגלל דיווחים על מאומתים בבית הלבן.
אוקיי.
לגבי אנשים שמפרים בידוד,
למרות שאני לא מצליחה להבין, את יודעת, אנשים שיוצאים, שנחשפים לחולה מאומת ועושים בדיקת קורונה, צריכים עדיין לגמור 14 יום.
נכון, אבל אנחנו לא יודעים שאנשים האלה נחשפו לחולה מאומת. הדיווחים שאנחנו קיבלנו מהבית הלבן היו שהאנשים המאומתים בבית הלבן לא באו במגע עם אף אחד מהמשלחת הישראלית.
אוקיי,
אם היינו יודעים שהם באו במגע, אז הם היו אמורים להיות...
כלומר, את אומרת, אין איפה ואיפה, המקורבים וזה, כולם כמו כל עם ישראל.
מבחינתנו אין שום איפה ואיפה. שום איפה ואיפה.
גם במקרה של מישהו שאמור להיות בבידוד ומסתובב בחוץ?
ושמו הוא עבר למשטרה. שמות שני האנשים האלה הועברו לטיפול המשטרה.
ומה את מצפה שהמשטרה תעשה איתם?
את כל מה שעושים לכל אחד אחר שמפר את צו הבידוד.
את מודעת לזה שלא הוגש, אגב, אף כתב אישום מאז תחילת משבר קורונה על עניין של הפרת בידוד. אתם כמשרד הבריאות הייתם מצפים שיוגשו כתבי אישום?
אני מצפה שכל בן אדם שלא עומד בחוק של מדינת ישראל יטופל לפי מה שמוגדר בחוק. זה כבר מעבר לתפקידו של, לתפקיד של בריאות הציבור, אבל אנחנו כמשרד הבריאות ובריאות הציבור הגדרנו מי צריך בצו בידוד בית, מי צריך בידוד, לכמה זמן הוא צריך בידוד, ואנחנו מצפים שכולם יעמדו באותו חוק ולא צריך להיות הבדל בין אזרח לבין כל נבחר ציבור או מישהו שהוא מהמשלחת שלו.
דוקטור שרון אלרואי, ראש שירותי בריאות הציבור, כמה זמן להערכתך נהיה בסגר?
אנחנו נהיה לדעתי מספר שבועות לפחות בסגר. אנחנו בונים את אסטרטגיית היציאה ברגעים אלה ממש.
מספר שבועות זה 4, 5, 6. אנשים צריכים ודאות.
אני מבינה. ודאות לדעתי, להגיד תאריכים זה משהו שהוא לא נכון. אנחנו נציג יעדים שהם יעדים מספריים מבחינת תחלואה. ונציג את זה לציבור. באיזה שלב אנחנו יכולים לפתוח את המשק, ואני מאמינה שלפחות 4 שבועות אנחנו נצטרך.
לפחות 4 שבועות? כשמה היעד שלהערכתך תציבי לנו?
ברגע שהיעד הזה יהיה מוסכם, אנחנו גם נפרסם אותו. אני לא רוצה, יש איזה נמצא כרגע בתהליכים, גם בתוך משרד הבריאות, גם עם יועצים כמו צוות הצטם, שיוגשו אליו ההנחיות האלה וכולי. אז אנחנו נשחרר את זה כשהתוכנית הזאת תהיה סופית. חבל להראות כל מיני דברי ביניים שרק יבלבלו את הציבור.
דוקטור שרון אלרואי, ראש שירותי בריאות הציבור, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר.
תודה לכם, זה יום טוב.
יום טוב.